טוב, אז שלום, אנחנו נפגשים עם אריאלה פיבקו ויעל חלמיש, הבנות של הניתון. לפני שנתחיל, אז אני הרבה זמן מנסה לראיין אתכם, ומסיבות שאני חושב שהן חשובות, כמו תיעוד, להכיר את האישיות שלו וכו'. ואתם חשבתם, וגם המשפחה חשבה שזה מהלך לא נכון, גם מסיבות טובות, ואני חושב שכדאי להתחיל עם הסיבה הזאת, למה אתם חושבות ש... צריך מאוד להיזהר כשמדברים על מניטו בתור אישיות.
כן, אז קודם כל אני רוצה לספר בדיוק על סיפור שקרה אתמול, שהייתי אצל הרופא שיניים שלי, רופאת שיניים שלי, והיא סיפרה לי, תלמידה של אבא, והיא סיפרה לי שבדיוק לפני יומיים היא לא ידעה שאני צריכה להגיע, אבל היא חלמה על אבא. והיא ביקשה ממנו ברכה. בחלום. והיא סיפרה לי ש אבא הוא לא אהב לתת ברכות. הוא חשב שזה מגיה שחורה והוא לא אהב את זה. כן. אבל בכל זאת היא הרגישה שהוא נתן לה ברכה בלי להגיד. כאילו במחשבה. וזה מעניין לדעתי.
באיזה הקשר?
בהקשר הזה שקודם כל גם היא הרגישה בתור תלמידה, היא ידעה שהוא לא אוהב את זה. הוא לא... לכן קצת קשה לנו לספר עליו כדי לא להפוך אותו למין דמות כזאת.
בבא.
זאת אומרת, אתם חוששים שהוא יהפוך להיות איזה בבא של עושה ניסים? זאת אומרת, הסיפורים האלו, מה הם יכולים לעשות?
כן, לעשות. משהו לא היה, והוא לא רצה להיות, והוא לא אהב, כן. עכשיו, אנחנו רואים שזה קורה, לא שאני משווה, אני לא משווה לכל מיני רבנים גדולים וכו' וכו', אבל אנחנו רואים מה זה עושה לאנשים. אנשים היום מחפשים ללכת אחרי איזה דמות, ללכת אחרי איזה רבי, ללכת אחרי... ובדרך, אנשים עושים ממנו מה שהם רוצים, ולא מה שהוא היה באמת. אני לא בטוחה שאם רבי נחמן היה קם היום, הוא לא היה משתגע לראות מה קורה
סביבו,
אוקיי? אותו דבר דרך אגב הרבי מלובביץ', נראה לי. זה הפך להיות כי אנחנו דור, לא אנחנו, אבל יש דור של מחפשי דרך של אנשים שצריכים מישהו להסתמך עליו, מישהו לסגוד לו, דמות אבא, בדיוק. ואני חושבת שאבא שלי, זה לא היה העיקר אצלו, ממש לא. התורה שלו היא הייתה העיקר, לא הדמות שלו.
זאת אומרת, ואנשים שמחפשים נגיד איך מניטו הוא עשה ככה ואיך הוא עשה ככה,
אז מה הסכנה? זה שטויות במיץ עגבניות.
זאת אומרת, מה הסכנה פה שהוא...
כי מניטו היה בן אדם כמו כל בן אדם, קם בבוקר מצחצח שיניים והולך לשירותים כמוך וכמוני. והיו לו את הסנאות שלו והאהבות שלו, והיו לו את התחביבים שלו, והיו לו את האנשים שהוא אהב והאנשים שהוא אהב פחות. הוא לא היה קדוש, והוא לא היה צדיק, והוא לא היה... הייתה לו תורה מיוחדת. הייתה לו חוכמה מיוחדת, הייתה לו פדגוגיה מיוחדת, הייתה לו זכות אבות מיוחדת, אבל זה עדיין לא הופך אותו למשהו שכזה וראה וקדש. יש המון מה ללמוד ממנו, וברוך השם אנחנו רואים את כל הספרים שיוצאים ואת כל התלמוד שפתאום מגיע לישראלים, אבל...
הוא לא היה גורו.
הוא לא היה גורו והוא לא רצה להיות גורו. עכשיו, יש גם את מניטו כל מיני תקופות. לא שווה מניטו שהיה בצופים, למניטו שהיה באורסה, למניטו שהיה במעיינות, למניטו שהיה באחרית ימיו. הוא בעצמו עבר שינויים. וזהו, ואנשים מחפשים משהו מאוד אידיאלי.
מה הכוון האידיאלי?
מושלם.
הבנתי, זאת אומרת, לצייר אותו כמושלם.
כן, או כאילו דמות, אנשים מחפשים דמות אבא. הוא לא היה דמות אבא, הוא היה רב. בשבילנו הוא היה אבא, אבל לא בשביל התלמידים.
זאת אומרת, אני בתור תלמיד עכשיו, אני רגיד קורא את הדברים, שבספרים, שומע את ההקלטות. אם אני לוקח אותו והופך אותו לסוג של דמות אב רוחני, אז זו הטעות? דמות אבא כזה, שכאילו מנחה בכל אשר אלך? זה מה שאת מתכוונת?
כן. כן, לא להפוך אותו למה שהוא לא היה.
ננסה יותר למקד את זה, מה...
למה אנשים מתעניינים זה סוג של פיקנטריה. מה הוא אהב לאכול, ומה הוא אהב זה, ואיך הוא היה עושה כך וכך, וזה לא מה ש... זה לא העיקר. העיקר זה המחשבה שלו, העיקר זה התולדות שהוא פיתח, העיקר זה הראייה שלו, העיקר זה האמירות שהוא אמר, העיקר זה איך הוא ראה את הדור. זה העיקר. לא העיקר אם הוא אהב לאכול במסעדה, או כן, הוא היה בן אדם מאוד נורמלי. הוא אהב ליהנות מכוס יין טוב ולשבת בחברת אנשים, ודרך אגב, הוא היה אדם מאוד ביישן בחיים, הוא יכל להרצות לפני קהל של מאות אנשים, אבל בחוג החברתי, הוא היה אדם מאוד ביישן, הוא היה אדם מאוד, הוא לא היה מסמר הערב. ממש לא.
הבנתי. זאת אומרת, למקד מה העיקר ומה תפל.
נכון.
העיקר זה התורה שלו. התפל, גם אם יש לזה איזושהי משמעות, אבל המשמעות היא הרבה יותר קטנה לעומת העיקר שזה התורה שלו.
נכון. עכשיו, אנחנו דור שאוהבים פיקנטריה, אנחנו אוהבים לשמוע את כל הרכילויות ואת כל הדברים, ווואלה, הוא היה בן אדם כמו כל בן אדם. עם תכונות טובות, עם תכונות פחות טובות, הוא לא היה דמות אידיאלית, לא? עכשיו, לנו בתור הבנות שלו, יש לנו זיכרונות שהן זיכרונות פרטיים שלנו, שאין לנו שום חשק לחלוק עם אנשים. יש לנו המון, יש לי המון חוויות וסיפורים שאני זוכרת מאבא שלי, אבל אני לא חושבת שהם, אין להם עניין לציבור. כאילו, אולי לציבור יש עניין בהם, אבל...
אוקיי, בסדר גמור. ובכל זאת, התכנסנו כאן בשביל כן לשמוע סיפורים או הנהגות מסוימות, שכן יש בהם איזשהו מסר חינוכי, וגם יכול להשלים דברים שאמר בשיעורים. אז אולי נתחיל עם הסיפור על הרב צבי יהודה שסיפרתם לי בעבר.
אז אני מנסה להיזכר באיזה כיתה הייתי, אולי כיתה זין, ח', משהו כזה. גרנו ברמות אשכול, הרב צבי יהודה גר ברחוב בגאולה, אולי בצפניה?
לא בגאולה, מה פתאום? כן. ליד בית תיכון.
לא. הבית שלו היה בגאולה, או רחוב צפניה, או לא זוכרת איפה. ובליל שבת, מדי פעם, אחרי ארוחת ערב, הייתי הולכת עם אבא שלי לרב צבי יהודה. עכשיו, אני בתור ילדה זוכרת בית מאוד קטן, דירה מאוד מאוד קטנה, חדר שהוא היה עם שולחן אוכל גדול, ארוך, ובקצה השולחן ישב הרב צבי יהודה. בתור ילדה אני ממש זוכרת דמות של בן אדם זקן, עם ככה זקן לבן וכו', עם חלות וקצת דבש היה על השולחן, והיה שם הרב בדיחי. אנחנו במשפחה קראנו לו הבדיחי של הרב, כי ככה קראנו לו, זה היה הבדיחי של הרב. והוא היה יושב איתו, הוא היה אוכל איתו, הוא לא היה נשוי אז בזמנו, הרב בדיחי, והוא היה יושב איתו ואוכל איתו, ואני זוכרת שאבא שלי הסביר לי, הוא אמר לי, תראי, הוא לא אוכל הרבה הרב, אתה יודע, הוא טובל קצת חלה בדבש, זה היה כנראה לקראת סוף חייו. והם היו יושבים ולומדים, אני הייתי יושבת בקצה השולחן ומחכה כמו ילדה טובה. לא הייתי מודעת אז לגודל המעמד שאני חובה. ואני זוכרת כמה פעמים כאלה שהייתי...
מה נגיד הייתה תדירות? זה קרה...
אני לא זוכרת. לא קרה המון, לי. אבא שלי כן היה הולך הרבה פעמים לדעתי לרב צבי יהודה, אבל אני כן זוכרת. למשל, יש לנו אחיין שהוא בן היום 40 וכמה.
כן, בחמש.
אז הרב צבי יהודה היה הסנדק שלו אצלם בבית, אצלו בבית, באותו בית. גם בית, הברית היה אצל בבית של הרב צבי יהודה.
אוקיי, אבל הוא למד איתו הרבה, הוא בא אליו הרבה הביתה, זה היה משהו קבוע.
אני מאמינה שכן, כן, כן, כן. כן, אבל שוב, אני לא זוכרת להגיד לך בדיוק, אבל כן, הוא היה... ופעם שאלתי את אבא שלי, מה זה הרב צבי יהודה בשבילך? ואבא שלי אמר, יש מושג שנקרא תלמיד חבר. אני תלמיד חבר שלה. שאלתי אותו, אתה תלמיד של הרב צבי יהודה? זה הרב שלך? הוא אמר לי, יש מושג שנקרא תלמיד חבר, ואני תלמיד חבר של הרב צבי יהודה.
הוא מגדיר את עצמו כך.
כן.
את זוכרת מה הם למדו שם או שזה כבר?
לא, זה תגזים.
יותר מדי. אוקיי. מעניין. ואת זוכרת גם איתם משהו ילד?
אני לא הייתי הולכת לשם. רק אריאלה.
רק אריאלה.
אני זוכרת היא יותר גדולה, אז אני לא... לא, אני לא הלכתי איתה. לא הלכתי איתו.
אני זוכרת עוד סיפור שקשור לרב צבי יהודה, זה בשבעה, כשישבנו בשבעה על אבא שלי, אז הרב בדיחי בא, והוא סיפר לנו סיפור שלא ידענו, אני לא יודעת אם אתה מכיר את הסיפור הזה, הוא סיפר לנו שתמיד ביום ירושלים היו יוצאים בריקוד גלים, ועם הרב צבי יהודה הולכים עד הכותל, וממש עוד בשנה האחרונה, או לפני האחרונה, ממש כשכבר הרב צבי יהודה לא יכל, הוא לא רצה ללכת, הוא כבר היה... מאוד מאוד מבוגר, והוא לא רצה ללכת, הוא ישב ולמד בישיבה, והוא רוצה שהתלמידים יצאו לבד. וכל הרבנים נכנסו וניסו לשכנע אותו. ואז אבא שלי הגיע למרכז הרב, והרב בדיחי שאל אותו אם הוא מוכן להיכנס לדבר עם הרב צבי יהודה. ואחרי שאבא שלי יצא, הרב צבי יהודה אמר, אני בא. ואז הרב בדיחי שאל את הרב צבי יהודה, אם אני זוכרת נכון את הסיפור, כן? וזה מה שאת זה אני זוכרת, הרב בדיחי אמר, שהרב צבי יהודה אמר לו, אם תלמיד חכם מצווה, אז אני עושה.
עכשיו, את לא זוכרת בדיוק, אבל אני שמעתי את הסיפור הזה ממקור אחר.
וואלה, זה מעניין.
מאריק.
מאריק.
אריק למד בישיבת
מרכז
הרב באותה תקופה, והוא סיפר לי ששנה אחת הוא... אותו דבר, הם רצו לעשות את התהלוכה עד, עד הכותל, והרב לא רצה לבוא, וניסו לשכנע אותו, ופתאום הוא החליט שכן. והוא לא ידע שאבא שלי נכנס בדיוק.
הוא לא הכיר את אבא כבר?
לא, הוא לא הכיר אותו. ופתאום הרב צבי יהודה שינה את דעתו, והוא הלך עם כולם. זה מתחבר לסיפור שלו?
כן. והרב בדיחי אמר לנו, שהרב צבי יהודה אמר לו, כשתלמיד חכם מצווה, אז אני עושה.
תתייחס אליו כאל תלמיד חכם. והיה ביניהם אבל סוג של יחסי חברות, מה היה היחס ביניהם?
לדעתי כן.
נגיד שבאת אליו, מה היה היחס ביניהם? איך הם התייחסו אחד לשני?
לא זוכרת, אבל אני זוכרת שזה היה משהו מאוד אישי כזה.
אוקיי. אולי הרבה הזכירו שראיינתי תלמידים שלו, אז הרבה דיברו על הנושא הזה, אני רגע גולש מזה, על הצניעות שהייתה. כלומר, דיברת על זה מקודם שהוא היה באישה, על הצניעות שלו. זה, הוא לא היה כזה אדם שמחפש תהילה וזה, הוא היה, כל התלמידים הזכירו את זה, שהוא היה מאוד מאוד צנוע בחיים שלו. איפה זה התבטא?
הוא אף פעם לא ביקש טובות הנאה מאנשים, הוא אף פעם לא... לדעתי הוא יכל להתאשר, אז לא, ממש לא.
למרות שצריך לאזן את זה, היה סיפור שלא היה לו כסף לאוטובוס, ואת אמרת שזה לא קרה.
כן, לא צריך להגזים.
לא, לא היה אני.
הוא לא היה אני, אבל לא צריך להגזים.
אף פעם לא היה חסר לנו כלום בבית, אבל אף פעם לא היינו יותר מדי, כאילו...
לא הייתם מיליונרים.
ממש לא. ממש לא. והרבה פעמים היינו אומרים לו, על כל אנשים שבאים להתייעץ איתך, אם היית עורך דין, אז בסוף אנשים היו משלמים, אבל פה, אז הוא היה צוחק, זה לא היה...
הייתה רכבת של אנשים לבית שלך?
הרבה, כן, הרבה אנשים היו באים בוודאי, או בבית, או במשרד שלו וכו'. כסף זה לא היה משהו שהניע אותו בחיים בכלל, לא, בכלל. בכלל, כל מה שקשור מזל שאימא שלי הייתה מאחורי הקלעים כדי להניע את ה...
הוא אף פעם לא התעסק בדברים חומריים, אף פעם.
בדברים חומריים?
כן. לא משכורות ולא
כסף ולא... פנסיה, בנקים, זה לא עניין אותו. זה לא עניין אותו. כמובן שהיה חשוב לו להביא משכורת הביתה, הייתה משכורת וכו', אבל... נגיד הוא עזב את צרפת, הוא לא עוד דאג לעניינים שלו. את זה, זה דווקא משהו שהוא העביר לנו גם, אנחנו גם כאלה, לא כל כך מתעסקים בדברים האלה. אבל זה לא משהו שעניין אותו מאוד. זה לא משהו שהניע אותו בכלל. זה לא שהוא לא אהב, קודם כל הוא היה מאוד מאוד מוכשר, גם בידיים נגיד, הוא ידע מאוד מאוד יפה. הוא ידע לבנות דברים, הוא ידע... אבל בקטנה, כאילו, הוא לא התעסק בזה.
בוא נדבר על השכלה כללית. סיפרת על... אולי לא נתחיל השכלה כללית לפני זה הצבא. סיפור ש...
אני היחידה שלא הלכתי לצבא.
זאת אומרת, את הלכת לצבא.
כן.
איפה בצבא?
הייתי בנחל.
בנחל.
כן, התגייסתי כשהיה מלחמת יום הכיפורים. הייתי חיילת כשהיה יום כיפורים.
וביני ובין יעל יש 6 שנים הבדל, ואני גדלתי, הייתי יותר בני עקיבא, דוסית וכו' וכו', ובגיל של בני עקיבא כבר בנות פחות הלכו לצבא, ואני רציתי ללכת לשירות לאומי, ומבחינת אבא זה היה ממש אכזבה.
אכזבה?
ממש, כן. הוא רצה, הוא חשב שהבת שלו צריכה לשרת את הצבא, לשרת את המדינה בצבא. בסוף הוא הסכים, כן? כמובן הסכים, עשיתי 2 של שירות לאומי, אבל מבחינתו זה היה כישלום.
הוא הסביר למה?
כי המדינה זה... כי כמו ש... אם בת חילונית יכולה לתרום בצבא, אז גם בת דתית יכולה לתרום בצבא, אין שום הבדל.
למרות בגרשיים הסכנות הרוחניות.
הוא שמח עליי.
Okay.
הוא לא ראה סכנות, הוא לא חשב שזה... אם מישהו קיבל חינוך כמו שצריך, אז... הוא יכול להתמודד עם זה. אם אתה בטוח בחינוך שנתת לילד שלך, אז אתה יכול להתמודד עם זה. היום בדיעבד, אני אומרת, אולי באמת פספסתי, אולי כן הייתי צריכה ללכת, אף על פי שאני חושבת שעשיתי שירות משמעותי, אבל אולי כן הייתי צריכה ללכת. אבל מבחינתו זה היה, הוא ממש רצה שאני אלך לצבא.
ומה לגבי השכלה כללית?
גם השכלה כללית. קודם כל גדלנו בבית שהוא עם המון השכלה כללית. אני יכולה לספר אנקדוטה קטנה, שעברתי לתיכון, נרשמתי לבלינה דה רוטשילד, ואז בזמנו היה רעיון אישי. אז הייתי צריכה להגיע עם אחד ההורים. אז שוב, אבא שלי בא איתי, והתחילו לשאול אותי מלא שאלות, וכל מיני שאלות בידע כללי. ובין היתר שאלו אותי מה עיר הבירה של הולנד, ואני אמרתי אמסטרדם. וראיתי איך אבא שלי נהיה לבן, וכאילו לא הבנתי מה אמרתי רע, אמסטרדם זה בירה של הולנד. והוא אומר לי, איך את לא יודעת ש... האג זה בירת, עיר הבירה של הולנד. ולי זה לא היה נראה כל כך נורא, כאילו בסדר, אבל בשבילו זה היה ממש בושה וחרפה. שהבת שלו לא יודעת שהאג זה עיר הבירה של הולנד.
כן, היה חשוב לו השכלה כללית.
מאוד, כן.
הוא גם מתעניין בדברים שהם קצת מחוץ לתורה. זאת אומרת, אני שמעתי אותו אומר שהוא קרא ספרי בלשים בשעות הפנאי.
הוא קרא ספרי בלשים, הוא קרא גם סיינס פיקשן, מדע בדיוני.
הנה, זה למשל, לא חושבת שאתה צריך לפרסם דבר כזה.
למה לא? אבל אני לא מבינה.
כי לא יודעת, זה לא קשור ל... זה לא קשור. זה לא קשור ללימוד שלו, לתורה שלו.
לא, זה קשור לזה שהוא היה רחב אופקים.
זאת אומרת, אני הייתי מדמיין רב, גם אני יודעת, הייתי מדמיין עכשיו רב שיושב כל היום ולומד תורה ותותה. הדמיון של רב שיושב תורה, אבל רב שקורא ספר בלשים, לא יודע, גם שמעת סיפור
שיושב בשוק. אבל גם בשיעורים שלו, מי שמקשיב לשיעורים שלו, אתה לא צריך אותנו בשביל שאנחנו נספר שהוא מבחינת השכלה כללית, הוא היה מאסטר.
טוב, אז אולי לפני השכלה כללית, אני אגיד לפני שתלכי על סיפור על הכשרות, שזה באופן אישי העמיד אותי קצת במקום, כי סיפרתי ליעל על העניין שאני קצת מקפיד על כשרות ברמה קצת גבוהה, תקופה שכזאת. קצת אחרי שלמדתי את הנושא, ואני בא אצל ההורים שלי, אז יש דברים שאני נזהר מלאכול, כי אני יודע שזה יכול להיות בעייתי, נגיד דלים ירוקים, קרו וכן הלאה, כי ראיתי איך אמא שלי מבשלת את זה.
ועל זה יעל אמרה שאני אהרוג אותך.
כן. והפסקתי עם זה, עם ההדעיות שפגשתי אותך ואת אריק. אריק זה בעלה של יעל, הוא החתן של מניטו, מלא דיברנו מקודם. פגשתי אתכם בדרך מאפרת לאלעזר, וסיפרתם סיפור די מדהים על מניטו, שגרם לי ככה קצת לחשוב על הדברים שנית. שהבסיס היה שהכשרות מטרתה היא לאחד את העם ולא לפלג אותו.
נכון. ובעיקר לתת אמון בבן אדם.
כן.
אז הסיפור הוא הסיפור של חברות של לפני, שהתחילה לפני, אני יודעת, 60 שנה. להורים שלי הייתה חברה בשם קרולין.
לפני 60 שנה.
לפני 60 שנה. ואשתותה הייתה מהתלמידות הראשונות של אוכסה.
אוקיי.
כן, ממש.
היא הייתה, דרך אגב, הבת של החזן הראשי האחרון של בית כנסת לויקטואר, שזה הבית כנסת הגדול בפריז. הבאה בית כנסת, שהוא נראה בעצמו כמו מדהים. וניצולת שואה, אבא שלה, והיא כבר לא הייתה דתית.
היא לא הייתה דתית, ובבית היא לא אכלה כשר. אבל מה? היא החזיקה בבית שלושה סטים של אוכל. אחד חלבי, אחד בשרי ואחד טרף. הטרף זה היה בשבילה, והחלבי והבשרי זה היה כדי, כשהיא ערכה את ההורים שלי, שהם יוכלו לאכול ביחד בבית שלה. והם היו באים הרבה, כי הם היו חברים מאוד קרובים. ואבא שלי לא שאל פעמיים, כאילו הוא לא היה שואל אותה איפה קנית את זה, ומה, איך עשית את זה, ומתי בישלת את זה.
ומאיזה הכשר זה.
ומאיזה הכשר זה. היא ידעה שכשהוא בא, כל הבית הופך להיות כשר.
הוא לא שאל שום שאלות על בישול ועל זה, כלום.
כלום, כלום. הוא נתן באמון ו...
ואכל הכל.
מה?
אכל הכל.
אכל הכל, כל מה שהיא הגישה לו. הוא ידע שזה כשר. שהיא הקפידה, כי היא יודעת שהוא אוכל כשר, והיא הקפידה. והיא הוציאה לכבודו את הסט הכשר. עם הסירים, ועם הסכום, ועם הכוסות, ועם הצלחות, ועם הכל.
והוא ידע שיוכל את הטרף
במהלך. ברור.
כן.
ברור.
זה מדהים. זה ממש מדהים.
אז זהו, שאותנו זה לא מדהים, אתה מבין? זה העניין. שאנחנו לא מבינים למה זה מדהים. זה ברור, ככה צריך להיות. מה שלא מדהים, זה אנשים שכאילו לא מדהים אותי שהבן לא יאכל אצל אמא שלו. זה את מעציב אותי. אתה מבין? אז טוב שפגשת את לי.
או אפילו יש אנשים שלא שותים כוס מים אצל אנשים אחרים, כי מה? אני לא יודעת למה, אבל זה קורה. שלא לוקחים שום דבר, כי הבית לא מהכשרות שלנו.
כן, כן. אני לא יודע אם זה גם שחור או לבן. דוגמה, אני כן אוכל אצל ההורים שלי, אבל היה דברים מסוימים שנאמר, העין החשדנית הזאת. העין החשדנית הזאת קצת נעלמה.
טוב שכך.
כן. אז זאת אומרת, ראייה כוללת של עיקר ותפל, זה כמו שאמרתי מקודם.
בדיוק.
כן? זה באמת חשוב.
ולא רק זה, אלא גם העניין של יותר חשוב כבוד הבריות, מאשר אם תאכל עלי ירוק או לא תאכל עלי ירוק. אתה מבין? כאילו, זה ערך שהוא הרבה הרבה יותר חשוב.
זה גם מה שאתם ספגתם בבית?
לגמרי.
כן, אולי. אני אגיד לך למה אני חושב שזה חשוב הקטע הזה. דוגמה שהוא ישב בשוק וקרא עיתון.
מה זה?
שהוא ישב גם בשוק וקרא עיתון הדברים האלה. זה לא עכשיו היה קטע צהוב ופפרצי, מניטושה. אלא באמת כזה... הוא נשמע מאוד נורמלי בשיעורים. הייתי רוצה לדעת אם הוא גם היה נורמלי במציאות. זה נותן איזשהו...
מאוד.
השלמה. אז אני רוצה לשמוע על זה. כאילו, היה נורמלי.
קשן, אה?
מה?
קשן.
אני אקשן, כן. אני אקשן. אני רוצה...
הוא היה בן אדם. הוא היה בן אדם. הוא היה בן אדם. עם הכל. אני אמרתי את זה כבר. שאוהב ושונא, שאוהב בדיחה טובה. שיודע לקרוא ספר בלשים, שבן אדם, הוא לא היה אל, הוא לא היה מורם מעם, הוא לא היה, אין בן אדם שהוא מורם מעם, אני לא מאמינה בזה. אני לא מאמינה שאף בן אדם לא רב, לא מנהיג, לא כלום, לא אומן, לא כלום, לא שונה מאף אחד.
זה ברור, אבל אני רוצה לדעת איפה זה מתבטא. אני לדוגמה, אני הייתי חושב שרב בסדר גודל כזה, בא הביתה לומד תורה כל היום בחדר שלו. נכון, זה לא קרה. אז מה כן קרה? כאילו, מה זה היה?
ראה טלוויזיה, ראה חדשות,
קרא עיתונים?
בוא נגיד,
בוודאי. קרא עיתונים?
ברור, למה לא?
אוקיי.
למה לא?
אני רוצה...
אתה רואה, כדי שגם יהיה השכלה כללית לבן אדם, הוא צריך להיות פתוח לעולם.
נכון.
הוא נסע גם לכל מיני מקומות. הוא לא נשאר בארץ כל החיים שלו מהרגע שהוא עשה עלייה. הוא היה נוסע למיליון מקומות.
הוא גם למד, הוא למד בסורבון, הוא למד השכלה כללית, הוא לא גדל בישיבה ולא יצא מהישיבה. הוא היה בצבא, הוא נלחם, הוא היה בתנועת נוער.
טוב, יש לכם עוד איזה סיפור ככה שחשוב לכם לתת, שיש בו מסר בקטע הזה. משהו ש... הולכים לשמוע את זה הרבה אנשים.
נורא.
לא, אבל באמת איזשהו מסר שחשוב לכם להעביר. או חוויות שלכם, או משהו ש...
תקשיב, יש לנו הרבה, יש לי אישית, יש הרבה חוויות עם אבא שלי, חלקם טובות יותר, חלקם טובות פחות.
ויש משהו שיכול לסייע?
לא, כאילו לא. יכול להיות שאני יכולה להוציא מכל חוויה, אם אתה רוצה מאוד, תמיד אפשר לאנוס את הטקסט ולהוציא מסר מכל דבר, אבל לא. יש לנו חווינו חוויות בתור אבא ובנות, וזהו.
לא, מה שנגיד הסיפורים שסיפרנו עכשיו. זאת אומרת, דברים כאלו שיש להם...
אני מאמינה שיש עוד הרבה סיפורים כאלה שהם... בסדר.
הבנתי, אוקיי.
אל תשכח גם שזה היה תקופה מאוד קשה, זה היה אחרי השואה.
נכון.
זה היה אחרי השואה. אמא שלי הייתה פליטת שואה, אנחנו דור שני לשואה. ואמא שלי הייתה יתומה מגיל צעיר, עם סיפור מאוד טרגי. והאחים הגדולים שלנו נולדו בדיוק אחרי המלחמה, הם נולדו ב-48. אחותי הגדולה נולדה ב-48, שזה היה אחרי הטראומה של השואה.
וגם אבא שלי עבר תקופות לא קלות בצבא.
בכלל, בכלל. אז אבא של 48 זה לא אבא של 54 השנה שאני נולדתי, בשנת 60 שאריאלה נולדה. זה בן אדם אחר.
אז... אבל בטח גם אבא שלי, אני זוכרת, שהוא ראה וחווה דברים שקורים עכשיו. זה קשה להיות ליד בן אדם כזה, שהוא מבין, למשל, כל הפער הדתי. הוא חווה את זה מאוד מאוד קשה. זה כאב לו ברמות, זה פגע בו ברמות אחרות. עכשיו, מצד שני, הוא היה צריך להתנהל בתוך העולם שלנו. אבל הוא כאילו, הרבה דברים שהוא אמר, הם מתקיימים רק עכשיו. אז תחשוב, זה קשה לבן אדם שהוא רואה את העתיד. עכשיו, זה לא שהוא רואה אחד לאחד, אני לא רוצה
שיחשוב
שהוא...
כן, לא
נביא. אבל כן, הוא הרגיש...
הוא הבין תהליכים.
בדיוק, הוא הבין תהליכים.
הוא הבין תהליכים.
בדיוק, הוא הבין תהליכים.
וזה כאב לו אישית שהוא לא יכול בעצם לקרוא לתהליכים האלו להשתפר, זאת אומרת...
כן, וזה כאב לו למשל כל מה שהספרדים עוברים, כל האפליה, כל ה... זה מאוד מאוד כאב לו. לכן הוא לא היה פה, הוא היה פה. ולכן ברור שביום יום זה פגע. עכשיו, זה לא שלא היה... זה לא שהוא לא היה אבא, הוא תפקד, כאילו היה ליל שבת, קידוש, ארוחה, השולחן תמיד היה מסודר, הנעליים מצוחצחות, כאילו היו, כן. זה לא שלא היה התנהלות בבית, אבל הרבה הרבה בזכות, אמא שלי הייתה את המסגרת, אבא שלי היה עסוק בדברים ברומו של עולם.
כן, והוא גם, כאילו, גם כאב לו, זאת אומרת שכאב לו, הדברים בוודאי. באופן אישי ממש.
בוודאי.
מה, באיזה רמה הוא הראה את זה? זה כאילו היה עצוב, מה?
זה, אני מאמינה שזה השפיע על ה... כן, על ההוויה שלו, כן? אני מאמינה שכן.
אתם ראיתם אותו לפעמים שהוא עצוב מתהליכים מסוימים?
הוא היה מוטרד.
כן, כן.
אבל, זאת אומרת, אותי מטריד נגיד דברים שנאבד לי ארנק, לא סיימתי כביסה. אז זה לא הטריד אותו הדברים האלו, הטריד אותו הדברים הכלליים יותר שעם ישראל חווה.
נראה לי שכן. תראה, שוב, זה בו זמנית, כי כן היה לו חשוב שהניבה שלו תהיה יפה. אוקיי? כן היה לו חשוב. וכן היה לו חשוב איך הוא נראה, והוא לא היה, הוא היה מקפיד על ההופעה שלו וכו'.
כן, זה משהו שהוא באמת הקפיד על ההופעה, סיפרת לי פעם שזה היה מאוד חשוב.
זאת אומרת, זה בו זמנית כזה. אבל כן, הוא היה איש של... הוא היה אחראי גם על הרבה... הוא היה מחנך. אז הוא גם הקים דברים, הוא הקים את מעיינות, הוא הקים את יאיר, הוא...
אדם שפעל בעולם.
כן, בדיוק. הוא עשה הרבה דברים.
זה קרה. אפשר לספר קצת על במבי? מבחינת... שזה לא שייך.
כן, כי מאחורי כל גבר, כל איש גדול, יש אישה גדולה.
אז זהו, נראה לי כדאי לקצת לספר.
אישה עוד יותר גדולה, כן.
קודם כל נתחיל, סיפור לי סיפור מדהים. איך הם הכירו? הסיפור הולך ככה.
עם הביצים?
אני לא, לפני זה. הוא הלך עם מישהו בתחנת רכבת, עם חבר שלו, לא זוכר מי זה היה, שהיה גם רב לימים, ואמרו כזה דבר, האישה הראשונה שאנחנו פוגשים, אנחנו מתחתנים איתה.
אני לא שמעתי את הסיפור הזה אף פעם. מי סיפר לך דבר כזה?
זה המצאה.
אני לא זוכר איפה שמעת.
זה המצאה.
זה המצאה.
זה המצאה.
איך הם נפגשו?
הם נפגשו באורסה.
באורסה?
כן, הוא היה תלמיד, בו זמנית תלמיד ומורה.
אוקיי.
והיא הייתה תלמידה, באה מבית ארוס לגמרי מהשואה, לא דתית.
היא לא יודעת כלום, אמא שלי.
היא, כן. הייתה מאוד צעירה גם.
היא הייתה במנזר לפני זה,
נכון? לא.
לא.
היא לא הייתה במנזר.
היא פשוט באת לניצולי שואה.
באת לניצולי שואה.
ניצולת שואה בעצמה.
כן.
לא, היא לא הייתה במחנות. היא הצליחו להבריח אותה.
לא, לא להבריח אותה מהמחנות.
זה ככה, הסיפור של אמא שלי הוא כזה. ההורים שלה הגיעו מפולין לפריז. היא ואח שלה נולדו...
אחרי המלחמה.
לא, לא.
אחרי המלחמה, אוקיי.
הם הגיעו לפריז, והיא ואח שלה נולדו בפריז כבר. הם גרו בדירה קטנה, מתחת לדירה היה חנות, וסבא שלי היה ספר. הם גרו...
היה מספרה.
כן, מספרה. ואז פרצה המלחמה, והם ניסו לברוח לצד המשוחרר של צרפת.
הלא כבוש, הלא משוחרר.
לא וישי.
כן. והיו אנשים שזה היה התפקיד שלהם, קראו להם מעבירים, היו משלמים להם כסף. והם היו מכירים את הגבול, ומעבירים לקבוצות. אז התארגנה קבוצה, עכשיו זה היה הרבה כסף, הם שילמו הרבה כסף, והם ממש גם לא רצו שאנשים יראו שהם עוזבים את הבית, אז הם ממש נעלו את הבית ויצאו עם כלום עליהם, וקבעו באיזשהו מקום, והתחילו ללכת לכיוון המעבר. ואז היה נהוג תמיד לפצל את הקבוצה לשתיים. ואלה שהיו הולכים מקדימה, זה בדרך כלל היה יותר מסוכן. ואימא שלי, ודרך אגב, ואבא שלה נתן לה מפתח של הבית. הוא אמר, אני רוצה שיהיה לך מפתח של הבית.
לבמבה.
כן, כשהם עזבו.
היא הייתה בת 14.
כן. אז כבר תפסו את אח שלה. שנה לפני כן תפסו את אח שלה ברחוב. אוקיי? והם לא ידעו ממנו. ואז היא התעקשה שהיא רוצה ללכת עם הקבוצה שהולכת מקדימה. והקבוצה התפצעה לשתיים, ובאותה פעם, וההורים שלה היו בקבוצה השנייה, ובאותו פעם הגרמנים באו מאחורה. אז הקבוצה של מאחורה נתפסה, והקבוצה מקדימה הצליחה להתפזר. והמעביר, הבן אדם הזה שהיה המעביר, המדריך הזה שהיה, פשוט החזיר אותה לבית שלה בפריז.
לא. הוא לא. איך זה קרה?
הוא החזיק לה ביד.
הוא החזיק אותה ביד, והם ברחו ביחד. הוא הכיר את האזור, בגלל שהוא היה בן המקום, והוא הצליח לברוח, וככה היא ניצלה.
אבל הוא החזיר אותה לפריז.
זה הוא החזיר, אז...
כן, ככה אני ידעתי, שהוא החזיר אותה לפריז. ואז היא פשוט חזרה הביתה, והמשיכה ללכת לבית ספר, וכל פעם הייתה מוכרת דברים מהבית. ואז הייתה איזושהי מורה שהיה לה קשר מאוד מאוד טוב עם איזו מורה בבית ספר, והמורה ראתה שמשהו לא תקין, והיא יצרה קשר עם, הייתה בעירייה עובדת סוציאלית שטיפלה בילדים בזמן המלחמה, ואותה עובדת סוציאלית הוציאה אותה מהבית, בתור, בכלל הוציאו ילדים לאו דווקא יהודים.
אבל היא לא ישר הלכה לכפר.
לא, אוקיי.
היא הלכה, קודם הסתירו אותה, כמו שבית יתומים כזה, שייך לרבנות בפריז, ושם היא הכירה את ג'קלין, דרך אגב. ואחר כך, כשראו שיש כבר יותר מדי סכנה, פיזרו את הילדים, את הנערות, אני לא יודעת אם היו נערים, אבל נערות אני כן יודעת, ופיזרו אותם באמצעות האישה הזאת שהייתה בעירייה, שעבדה בעירייה, שדרך אגב אחר כך התגיירה אחרי המלחמה, ואימא שלי ואבא שלי נשארו בקשר איתה.
בסוף היא קיבלה חסידי אומות עולם.
גם קיבלה
חסידי אומות עולם.
והם פיזרו אותם בכפרים.
בתור ילדים צרפתים, לא בתור ילדים יהודים. הם היו פשוט, גם ילדים מפריז, בגלל שהיה הפצצות בפריז, אז הוציאו את הילדים מפריז כדי שהם לא יהיו בהפצצות, גם גויים, לא רק יהודים. ופיזרו אותם בכל מיני כפרים. רק הכומר ידע שהם יהודיות, ונגיד הם היו הולכות לכנסייה, הם היו חייבות, אמא שלי מספרת שהם היו מסתכלים ימינה ושמאלה ועושים מה שאחרים עושים, כי הם לא ידעו, ורק הכומר ידע שהם, אפילו הבן אדם שהם היו אותם. עכשיו, אחרי זה הסתבר שמי שהסתיר אותם בעצמו הסתתר מהם כי הוא היה ברזיסטנס, הוא היה במחתרת. אז הוא התחבא מהם והם התחבאו ממנו, כאילו, הם לא גילו לו שהם יהודיות, אבל הוא לא גילה להם שהוא במחתרת. אבל, ואת שנות המלחמה היא עשתה בכפר.
וואו, הבנתי. אז אחרי המלחמה היא יוצאת ומגיעה
איך שהיא רוצה? היא חוזרת לדירה שלה, ואז היא שומעת על אוכסה שהולך להיפתח בית ספר למנהיגים.
בעצם הרעיון היה לקבץ את נדחי השואה כדי לייצר שוב מנהיגות ליהדות צרפת.
הבנתי, אז שם...
שם הם הכירו במחזור הראשון, הם היו במחזור הראשון.
אוקיי.
המנהלים פנו לאבא, כי אבא היה בן של רב.
עם השכלה תורנית.
עם השכלה תורנית, עם... הוא היה קצת יותר מבוגר מהתלמידים האחרים גם.
הוא גם תמיד היה דמות מאוד מיוחדת, הוא תמיד היה מנהיג מהצופים, הוא תמיד היה בן אדם מיוחד.
ואז הם למדו במחזור הראשון ביחד, ושם הם הכירו, ובסוף השנה הם התחתנו.
והסיפור מספר, זה נכון.
זה נכון.
שכל הבנות רצו להתחיל עם אבא שלי, ואמא שלי הייתה מאוד, נו, אז מה, אז כאילו, מי ישמע, מה קרה? ואז הם עשו התערבות ביניהם, למי יש אומץ לשבור לו ביצה על הראש. ואמא שלי אמרה, אז מה הבעיה? אני אשבור לו ביצה על הראש. והיא באה ושברה לו ביצה על הראש.
כל הבנות כאילו?
כן, הם התערבו ביניהם כאילו. אתה יודע, המדריך הנערץ וזה. אז אמא שלי אמרה, מה הבעיה? אז אני אשבור לו ביצה על הראש. ואז הוא אמר, אוקיי, אז אם יש לה אומץ לשבור לי ביצה על הראש, אולי שווה.
לבדוק מה הם.
כן.
רגע, ואיך היה, נגיד, הדייטים? יצאו כמה פעמים? איך זה קרה?
איפה אני יודעת?
אני אגיד לך
אוקיי.
זה היה 20 חבר'ה בערך, 25 צעירים, במסגרת של פנימייה, בנים בנות.
נותן להם להכיר, כאילו.
כן, כן, הם היו נורמליים, אתה יודע. וגם אל תשכח שאימא שלי הייתה ניצולת שואה, זה לא היה חשוד. זה היה פשוט, אבא שלי היה שם בשבילה תמך בה, וזה לא היה פשוט.
אז מה, איך היה האופי שלה? כאילו, מה היה... אני רק רואה את החיוכים שלה, אני רואה הרבה חום, אבל חוץ מזה אני...
אמא שלי הייתה אישה מאוד מאוד חזקה.
חזקה?
מאוד חזקה. מאוד חזקה, אבל בעדינות. לא שתלטנית, בכלל לא. אבל אופי חזק. אחרי כל מה שהיא עברה, היא יצאה לגמרי מאוזנת. לגמרי שפויה.
וואו.
לא היו לה אף פעם בעיות כמו הרבה ניצולי שואה. שהם היו צריכים לבלות שעות אצל פסיכולוגים ופסיכיאטרים. היא בכלל לא. והיא העבירה לנו את זה. כאילו, לקבל את החיים כמו שהם.
נכון, אני חושבת שזה ממש צודקת. יש לנו הרבה כוחות, אולי לא לכולם מהמשפחה, אבל בטוח ליעל מאוד. ואני חושבת שגם לי, יש לנו כן כוחות להתמודד, וזה בא מאימא.
מן הסתם היא גם החזיקה הרבה דברים בבית, זאת אומרת שמניתו היה עסוק.
היא החזיקה את הבית. בהחלט.
ולזכותה יאמר, כל החיים שלה לא שמעתי אותה פעם אחת לרחל על מישהו. לספר סיפורים, להגיד דברים רעים, פעם אחת לא.
והיה לה נגישות לדברים האלה.
לא רק זה, גם אנשים היו באים לספר לה. אמא שלי הייתה בן אדם ש...
היא ידעה להקשיב,
כן. שזה גם תכונה.
כן. זה היה למין איזה דרך ארץ בסיסית כזאת.
לגמרי.
ממש.
כאילו...
ושקט, שקט נפשי.
שקט נפשי.
כן.
וואו, מעניין. איתו חביב כזה, ככה רואה.
נכון, הוא גם אף פעם לא לקח את עצמו ברצינות. הוא לא לקח, הוא לא כאילו עשה מעצמו, שזה מאוד יפה.
בואי נספר לך סיפור, לא לזה.
לא לזה?
לא, לא. חיביתה?
רגע.
אז אתה מבין, ברגע שהופכים מישהו לגורו, אז יש סיפורים כאלה. וזה שקר, כאילו, זה לא נכון. יכול להיות שהוא אמר, זה טוב להתחתן עם בנות של ניצולות שואה או זה. אבל אבא שלי לא התחתן עם אמא שלי כי הייתה ניצולת שואה. הוא התחתן איתה כי הייתה אמא שלי, כי הייתה בומבי.
כן, לא, כי הוא אהב אותה.
כי הוא אהב אותה, היא הייתה אי.
בגלל האישיות שלה.
בגלל האישיות שלה, לא בגלל ההיסטוריה שלה.
כן.
האישיות שלה יכול להיות שזה היה בגלל ההיסטוריה שלה.
כן.
אבל זה לא היה הסיבה.
הוא גם היה מאוד נדיב, מאוד, מאוד, מאוד נדיב. איתנו עם הילדים, מאוד.
אז תשמעי, אנחנו מתחילים לספר סיפורי בובה עם הילדים.
כן, נכון.
כן, אבל...
נכון. וזה הוא נהנה.
אני נהנה מזה ממש, לא כי... מה הקושי? אנחנו שומעים אותו כל כך הרבה וזה, ו... רוצים להכיר את האישיות.
אבל זה אישיות.
סוג של אפילו שימוש. ככה אני רואה את זה, אבל אני מבין שמצד שני... זה קצת טריקי, כי לסיפורים האלה יכול להיות צעד גם מאוד בעייתי. אני גם אספר לכם סיפור. ראיינתי את משה זנו.
מי זה?
משפחת זנו, שהוא היה תלמיד של הרב דוד אשכנזי, באלג'יר. היה תלמיד שלו פשוט ככה. הוא היה בן 6 שמניתו עזב במלחמה. אז באתי שיספר את אותם על אלג'יר, הוא סיפר משהו מאוד מעניין, שדוד אשכנזי היה את אישיות תקיפה כזאת. אז הוא היה בו נסוכה. היה לו קבוצה של תלמידים שכל אחד עזר לו בסוכה, אז הוא חילק משימות, אז אתה עשה את זה. הוא סיפר שהוא ראה את מניטו, מסתובב בסוכה עם ספר, חושב מחשבות. ככה הוא סיפר, שהוא זוכר, זה תור ילד בן 6.
מצד שני, אני אספר לך, סוכה אחרת, ברמות אשכול, היינו עושים סוכה משותפת לכל השכנים.
וואו.
כן.
למטה, למטה
בחצר, היינו איזה 5 שכנים, כל אחד היה עושה
סוכה גדולה.
סוכה גדולה, ובערב הראשון היינו אוכלים כל אחד, כולם ביחד באותו זמן, אבל כל אחד בזה שלו. זה היה מאוד נחמד, כי היה אחד סקוטי, ואנחנו אלג'ראי, ואחד אמריקאי, וזה היה מאוד נחמד. מי היה מטפל בנושא החשמל של הסוכה?
אבא שלי היה אחראי על החשמל.
אבא היה אחראי על החשמל.
נכון.
כל אחד היה עושה משהו, הוא לא היה לו זמן ככה לבנות את הזה, אבל...
בסוף, אחרי
שהסוכה הייתה... נושא החשמל, זה היה חיות של אבא.
היה לו ידע שיפוץ נקי קצת.
הוא היה מאוד מוכשר בידע.
יאללה, קצת בובה מייסס. נו, אז מה היו התחביבים שלו? תנו קצת מס.
אין משהו, כאילו, מה?
מה אהב לעשות? בזמן הפנוי עכשיו יש לו שעתיים פנויות, מה?
היה רואה טלוויזיה.
כן.
היה קורא עיתון. היה אוכל.
הוא אהב לאכול טוב.
אהב לאכול טוב?
כן.
מה זה אומר? לא התנדבר.
הוא אהב מאוד, היה לו חשוב נגיד כשעורכים שולחן, היה מאוד אסתטיקה, הוא מאוד אהב אסתטיקה.
מאוד. מי היה עורך שולחן לקראת שבת? קודם כל השולחן שבת היה ערוך כבר מיום שישי בבוקר.
מי היה עושה את זה?
אבא.
גם היה סט כוסות, כוס ליין, כוס למים.
היה להם לשניהם טעם טוב, כאילו. טעם טוב בדברים, כן, הם אהבו.
הספרתי שאיך, היה לו מודעות איך הוא נראה, אולי יש לו.
זה גם אבא שלו, אבא שלו גם.
סבא שלי היה נראה כמו ב-1900.
לורד.
ממש, לורד אנגלי כזה, ממש.
מה היו אריסטוקרטיה כזה?
כן, אריק מספר, זה גם כן לא חיביתה, כן?
יש לזה חשיבות היסטורית, אני רואה את זה כחשיבות היסטורית, את העדויות האלו.
היסטורית? אל תגזים.
לא, היסטורית, כן. ולכן, יש עוד מסר שאתם חשבו לכם להעביר דו סיפורים.
לא לעשות ממנו בבא.
לא לעשות ממנו, זה היה מסר המתחיל.
הוא היה בן אדם, כן, הוא היה בן אדם כמו כל בן אדם.
הוא לא אהב שעושים ממנו, שכולם ככה.
למה? מה הבעיה בכבוד?
כי זה...
כבוד מלפלסה, איך אומרים? לא במקום. זה לא במקום. כאילו, זה לא במקום להסתכל על הבן אדם ו... כאילו, להיות מוקסם, להיות... אתה מבין? לחשוב שהבן אדם הוא אליל. אמנם קראו לו מניטו, שזה האל של האינדיאנים, כן? אבל הוא לא אהב ש... הוא לא אהב ש...
הוא אמר לכם שהוא לא אהב את זה?
ראית את זה.
אני יודע מה המילה, סלב. הוא לא רצה שהוא יהפכו אותו לסלבריטי.
בכלל לא.
זה אולי זה אני, כן.
לא, ממש לא. כי הוא היה צנוע, סך הכל. היה מאוד צנוע.
וזה מסר שחשוב לכם להעביר לכל מי שהיום שומע אותו ורואה, להיזהר מהדבר הזה.
למשל, הרבה פעמים עשו לו כבוד. אז הוא היה אומר לנו, ראית איך שהוא עשה לי כבוד, ראית? כאילו הוא לא היה מבין למה.
היה אומר את זה כזה בציניות.
לא בציניות, בפליאה.
בפליאה?
בפליאה, הוא עשה לי כבוד, ראית? הוא עשה לי כבוד.
מה זאת אומרת? הוא ידע שיש לו מעמד, מה זה? הוא ידע שיש לו מעמד עושים לו כבוד, זה קצת התאמנות, לא?
לא, זה היה כן לגמרי. בכנות הוא אמר את זה.
באמת לא הבין מה המעמד שלו. היום מכנים אותו המנהיג הרוחני של יהדות צרפת.
היום. גם אז הוא היה... הוא ידע שהוא תמיד משפיע ושהוא השפיע על המון, על המון אנשים. אבל הוא לא תפס את עצמו ברצינות, זה מה שאני מתכוונת. הוא לא עשה מזה...
אלא בתור מה? בתור רב שרק מעביר את התורה. זה ככה?
כי זה כאילו, זה הוא, וזה התפקיד שלו, וזה
מה שהוא עושה.
וזהו, לא לעשות מזה... לא, באמת, זה נכון, באמת, הוא גם לא אהב שעושים מאנשים...
נכון, הוא אומר את זה בהקלטות.
כן.
נזהר מה...
כן.
בסדר, וואי, איזה יופי. תראו, אני חושב, אני אפסיק את זה גם. אני חושב שזה...
כן, הוא שובב.
תראו, א', אני שובב, כן. אם לא הייתי שובב, לא הייתי משיג את כל מה שהשגתי, גם בזה וגם בחיים.